חושב שהשיעורים תוססים, אבל אני עוד להיכנס בכם. כאילו מי שזה לא טוב לו ללב, אז לא טוב לו להיכנס בו לשיעורים. אני לא מרחם, בסדר? ברמה אידיאולוגית אני לא מרחם. אני גם מאוד מאמין שהבירור הזה שהוא נוקב והוא חד והוא אמיתי והוא שם את הדברים על השולחן, הוא בסוף מועיל גם להתבררות הפנימית שלנו וגם נותן לאיזה... מרשה לעצמנו לזרוק כל מיני הנחות יסוד שאנחנו חיים איתם לפעמים, או שהן לא מבוררות, או שהן לא עמוקות, ואנחנו, או שהן עסוקות בלתרץ לעצמנו מצבים בדיעבד שאנחנו נמצאים בהם, ואני, לפעמים הדברים עלולים קצת להכאיב. היתרון של מהלך זה שאתה יכול לעשות דברים בנחת, בעומק, לאורך זמן, לברר את המושגים, לתת מקום לשאול שאלות. אני לא יודע אם נספיק את הכל, כי פה אני מגיע פעם בשבועיים מעכשיו, ולא כל שבוע, אבל עדיין, מה שנספיק נראה לי שזה יהיה נתח גדול, ואני גם אצטרך להכין פה את השיעורים שאני יותר ירכז אותם. בקשה אחת מכולנו, נשתדל, כל אחד, כאילו כל אחד יעשה את המאמצים, גם אני אעשה את המאמצים, שנתחיל את השיעור בזמן. אני מבין שזה יתקצר, נכון? אני יכול לדבר פה עד, כאילו, רסמית הארוחה מתחילה ברבע לשבע. תגיד לחבר'ה שישמרו לכם אוכל, סתם, נשתדל לגמור, אבל לא אגמור ברבע לשבע. נשתדל לגמור, עשרה לשבע, לא יודע מתי, אבל קיצור, נשתדל להגיע בזמן, להתחיל בזמן, אחרת אנחנו... טוב. כשאתה רוצה לאפיין קבוצה שנקראת ציונות דתית, אז אתה הרבה פעמים מאפיין אותה דרך הקצוות שמתנגדות לה, או שהן לעומתה. ואם אני אחלק היום את מדינת ישראל בגדול לשלושה חלקים, או שלושה קבוצות בחברה, אז יהיה לי חילוניים, ציונות דתית, חרדי. מישהו לא נוח לו עם החלוקה הזאת? שזה בסדר.
חברה
ישראלית, היהודית, מה הכוונה? זה הישראלית, אני לא מכיר עם ישראל אחר. מסור עבאס הוא לא ישראלי.
כן, ברור.
מסור עבאס הוא פליט שיחזור למקומו ביתו ובזמנו. בסדר? הוא לא ישראלי. עזוב, לכן אני יודע, יש שעס, יש אגודה, יש חסידים, אני יודע, גם הציונות הדתית היא מחולקת, גם החילונים מחולקים, בגדול. בטח שיש, הרבה יותר קיצוני.
החילונים אולי יש.
בציונות הדתית המחלוקת היא הרבה יותר מהותית מאשר בחרדים. אבל אולי זה יתברר תוך כדי התהליך. בסדר? אבל אני בכוונה עושה כאן מכלול של שלוש קבוצות, בסדר? עכשיו אני, יש לי שאלה. אם אני אקר עכשיו סקר של 1,000 אנשים במדינת ישראל, מקריית שמונה ועד אלת, ואני אשאל אותם מי הציבור במדינת ישראל שאחראי, לקח אחריות על התורה והמצוות, מה יגידו לי? מסכימים עם האמירה הזאת? לא נעים לנו איתה, כן נעים לנו איתה. אני כרגע מדבר על מציאות, בסדר? אם אני אשאל בחברה במדינת ישראל, מי לקח אחריות, נקרא לזה, על הצדדים הלאומיים, גרעינים תורניים, צבא, סיירות, התיישבות, ארץ ישראל, מה שנקרא העניינים הלאומיים, מה יגידו לי?
גם חילונים,
כן? שואל, תגידו אתם. כן, חילונים, מתי קם היישוב החילוני האחרון בנגב או בגליל?
רק יישובים זה...
הכל ביחד. צה"ל זה כולם, אני מסכים. אבל אם אני אקח באחוזים באוכלוסייה, לא בכמות, באחוזים באוכלוסייה, כמות המתגייסים לקרבי, בתודעה, בהתלהבות, כמות הקצינים שיש בבה"ד 1, המדרש המסדרים, כל שנה, כבר 15 שנה, באחוזים הציונות הדתית קורעת את כולם. אין שאלה. יגיד לך את זה כל חילוני מצוי. כי גם אם יש שם, בסדר, בוא נדבר מנדטים, אנחנו בערב בחירות, נניח שהציונות הדתית, נניח, במקרה מה שקרה, ביום טוב כשרואים את החרמון ממצפה רמון, בסדר? יהיה לה 13 מנדטים. בסדר? 13 מנדטים זה, אם אתם יודעים, בין 360 ל-400 אלף איש. בסדר? זה 13 מנדטים. לא, אני לא יודע מה הייתי רוצה, עזוב אותך, זה עוד שאלה, אתה צודק. אז נשים את זה שנייה בצד. נניח, עכשיו, בואו נגיד שהורדתי את הערבים, כי הם לא מעניינים כרגע, אני עסוק בשאלת עם ישראל, בסדר? אז אני מוריד את ה-12 מנדטים של הערבים שנמצאים. אז אני אומר, מתוך 108 מנדטים, יש משהו כמו 12, 13, 14 מנדטים ציונים דתיים, זה אומר שהציונות הדתית בגדול, היא בין 8-13% מהאוכלוסייה במדינת ישראל. בסדר? זה אומר שאם במגרש המסדרים של בעד אחד יש 35% קצינים דתיים, זה אומר שאני שם על מגרש המסדרים פי 3 מהצד היחסי שלי באוכלוסייה. עד כאן מתמטיקה פשוטה.
אמרו שכאילו, היה איזה סטטיסטיקה שחצי מהמנדטים של הציונות הדתית לא דתיים.
לא דתיים, צריך לשים את זה בלב, וחצי מהליכוד גם חצי, אז בואו נלך בגדול, בסדר, אתה צודק, ואז זה עוד יותר גדול. כל מקרה ברור שמי שנלחם על ההתיישבות, מי שזה מעניין אותו, אמרתם נכון, אני מסכים עם זה, הצד הלאומי, אנחנו מזוהים איתו. מה שנקרא, עם ישראל, הלאום, המדינה, הערכים הלאומיים.
כל הצד
המחרתי לפעמים. זו שאלה טובה. בין החילונים לציונות הדתית. בסדר? איך אתה מגדיר אותם?
איך הם מגדירים את עצמם
או
איך אנחנו
מגדירים?
איך הם מגדירים את עצמם? סורתיים.
או
שהסובים. בסדר? לא יודע, באמת זו שאלה טובה. נמשיך הלאה, יש לי עוד שאלה אחת. אם עכשיו אני שואל, מי אחראי על המוסר במדינה? מי אכפת לו מהמוסר? מה זה מוסר? זו שאלה טובה. אבל מה שמצטייר היום כמוסר, אכפתי מנשים, אכפתי מזכויות אדם, אכפתי ממאגרים, אכפתי מזכויות הערבים. מי?
חילונים.
בסדר, שמאל חילונים, הבנתי. נניח. אפשר להתווכח על זה, כי אני חושב שהיום גם הציונות הדתית נמצאת בהרבה עמדות כאלה של קייטנות אילן וכל מיני, אבל נשים את זה שנייה בצד בגדול, זה העסק. אבל אני בעיקר רוצה להתייחס לשתי הנקודות האלה. אני רוצה לעשות פה איזושהי הקדמה, בסדר? עכשיו אני כותב כאן חילוניים, דתיים לאומיים, חרדים. אני רוצה להגיד לכם טיפה להיסטוריה. אבל אם החרדים, התפקיד שלהם היה טוב, אני אתחיל בהקדמה, סליחה. בואו ניקח עכשיו בן אדם, אם אני אשאל אתכם, לפני 150 שנה, פחות, כן, 150 שנה, עומד אדם באירופה, 140 שנה, והוא רוצה להצטרף לתנועה הציונית שמתחילה לקום סביב התאריך 1880. בואי, יש פה כיסאו, בואו. פה בפה, אתה יושב פה. ויש לו חלום. הוא אומר, אני יהודי חילוני, נניח קוראים לי הרצל, פינסקר, לילינבלום, זנגוויל, ויצמן, נורדוג, בן גוריון. בסדר? שמות, אני מקווה שלפחות חלק מהם אתם מכירים. אנחנו עסקנים, ציונים, חילוניים, יש לנו חלום, מה החלום שלנו? מה אנחנו רוצים בתנועה הציונית? מה?
מדינה
יהודית. בסדר? החלום של החילוניים זה מדינה יהודית.
מדינה ליהודים.
מדינה, בסדר, סליחה, מדינה ליהודים. צודקים. מדינה ליהודים. אנחנו רוצים מדינה ליהודים. עכשיו שימו לב מה המצב. אנחנו מדברים על שנת 1880. בארץ ישראל, שלא תיפלו לכם האוזניים, יש, בדקתי את זה, בין 10,000 ל-15,000 יהודים, כולם חרדים, יושבים בארבעת ערי הקודש. אנחנו נמשיך על זה בשיעורים, זה יהיה חלק מהשיעורים הבאים. ירושלים יש קהילה קטנה, בעיקרה, אז זה כבר גם האשכנזים הגיעו, אבל בעיקרה קהילה של ספרדים, שלאשכנזים אסור לגור בירושלים, בגלל הסתכסכות עם המושל הטורקי סביב בית כנסת החורבה שנשארו בחובות, הטורקים אסרו על אשכנזים לגור בירושלים. ירושלים היה רק קהילה ספרדית, ארבעת בתי הכנסת הספרדים שנמצאים בכניסה לרובע היהודי, אליהו הנביא, רבי יוחנן בן זכאי, מכירים? זה היה מרכז הקהילה היהודית, היה להם חכם בשי, היה להם ראשון לציון, הרב אלישר הראשון, ולא היה אשכנזים בירושלים. דרך אגב, תלמידי הגר"א הראשונים שרצו לבוא לירושלים אחרי רעש האדמה בצפת, התחפשו לספרדים. בסדר?
כן. הם
מתלבשים ככה. נכון. עכשיו, חוץ מזה היה יישוב יהודי בחברון שנכחד בתרפ"ט. בסדר? היה יישוב יהודי בטבריה, לא גדול, והיה יישוב יהודי בצפת שהיה מוקם מספרדים אשכנזים. הספרדים היו צאצאי הבית יוסף, האלשיך הקדוש, מארי אבואב, כל מה שאתם מכירים העיר העתיקה בצפת, והייתה קהילה אשכנזית שעלתה באזור שנות 1800, תלמידי הגר"א והבעל שם טוב, גם על זה נדבר בהמשך. אבל כל מי שנמצא בארץ ישראל, זה 10,000 יהודים, 15,000 יהודים חרדים. עכשיו תקשיבו טוב. העולם החילוני שנמצא באירופה, יש לו חלום. לשנע מאות אלפי ומיליוני יהודים, לארץ שאין בה כלום, אין פה כבישים, אין פה בנקים, אין פה מכוניות, אין פה כלום, לרכוש את האדמות, לגרום לעלייה, לפתח מדינה, להיות עצמאי, להילחם עליה, להקים צבא, כל מה שקשור למה שקוראים היום מדינה, ולהתבסס. אם היינו יכולים במנהרת הזמן לחזור לשנת 1880, היינו אומרים, אין סיכוי. אין סיכוי. זה, היכולת להקים מדינה זה נס הרבה יותר גדול מאשר קריאת ים סוף. זה טירוף מערכות. הסיכוי שדבר כזה יקרה, הוא אחד, זה, יש לך יותר סיכוי לזכות בלוטו מאשר שזה יקרה. זה טירוף מערכות. זה נגד כל הסיכויים. למה שיהודים יזוזו, ולמה שהם יתאחדו, ולמה שיבואו אנשים גם מתימן וגם מפולין, גם ממרוקו וגם מנורווגיה, גם מאנגליה וגם מאוסטרליה. ומה יש פה? אין פה כלום. ואיזה מקומות עבודה, ואיזה מקומות תעסוקה, ואיזה כבישים, ואיזה שירותים אתה נותן להם, ואיפה יהיה להם בית חולים, ומי ייתן לך כסף להקים מדינה, ומאיפה תביא נשק, יש פה... זה נגד כל ההיגיון. יש לי שאלה עכשיו. תגידו לי, באופן יחסי, החלום החילוני התממש? כן. החלום התממש. עכשיו אני אגיד לכם משהו. אנקדוטה. המציאות שהתממשה היא יותר מהחלום. אני קראתי את הספר של הרצל, מדינת היהודים, פעמיים. איך כשהייתי בגיל שלכם. תדעו לכם שאפילו בחלום הרצל לא חשב שבדברים מסוימים, יש דברים שלא, אבל בדברים מסוימים שהמדינה הזאת תסגשג כל כך הרבה. המציאות פה היא מעבר לחלום. זה משהו מטורף. אני עובר לשלב של החרדים. בשנת 1939 פותחים צבאות האימפריה הנאצית באירופה במלחמת העולם השנייה, כשיש להם שתי מטרות שאולי הן מתלקטות לאחת. המטרה הראשונה זה להחזיר את גרמניה למימדים של הרייך השני בזמי פרידריך ברברוסה, 1,000 שנה קודם, ולעשות את גרמניה גדולה, חזקה, שולטת, בעצם שליטת העולם. לכן זה יקרה מלחמת עולם. כמו שאתם יודעים, גרמניה זה שולחת זרועות לכל המקום. היא מתחילה במערב אירופה, היא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, היא לא תוקפת את הרוסים. היא מאגפת ממערב אירופה לכיוון ספרד, מרוקו, לאפריקה. היא שולחת גרורות לאזור אסיה בשותפות ברית עם יפן, והיא מתכוונת לעשות מהלך כזה שהיא מתחילה ממערב אירופה, עושה סיבוב על העולם, משאירה את אמריקה מבודדת ואת רוסיה, תוקפת את רוסיה, מנצחת, ואז עוברת לתקוף את אמריקה ואת בעלות הברית. הם נתקעים שם במה שנקרא מבצע ברברוסה, לכן הם קראו לו מבצע ברברוסה ב-1942, בגלל פרידריך ברברוסה שאליו הם רצו לחזור, על הגדלות שלו, והם נתקעים. זה ראש חץ אחד של הנאצים, ראש חץ שני, שגם מתברר במהלך המלחמה, זה השמדת העם היהודי. העם היהודי הוא תוקע את היכולת שלהם להיות שליטי העולם, כי היהודים מוחזים בכסף, כי יש זה, כי היהודים הם הסרטן של העולם, כי הם עמלק וישראל מתנגדים אליהם, ואנחנו צריכים להשמיד את העם היהודי. על הדרך, במקביל שהם מלחמים, יש השמדת העם היהודי. פעם אולי נדבר על זה בשיעור מיוחד לשואה, באופן יותר רחב. היהודים מרוכזים כולם כמו משפך לחמש מחנות השמדה באזור פולין, מכל אירופה עם רכבות, והם עסוקים בהשמדה סיטונאית של כל העולם היהודי. כמו שאתם יודעים, העולם היהודי, לפחות בערב מלחמת העולם השנייה, מתחלק 50-50 בין משכילים חילוניים, נאולוגיים, מתבוללים, לבין יהודים חרדים אורתודוקסיים, חסידים ומתנגדים, וכולם נפגשים, מה שנקרא, בקרימטוריום. עולם התורה היהודי האשכנזי, שהיה מרכז העולם התורה העולמי, נכחד. נכחד. מעבר לזה ששישה מיליון אנשים נהרגו, ועכשיו אתה צריך לשקם את ההריסות, אבל נניח יש לך עוד יהודים לעבוד איתם בעולם, אין מי שיעביר את התורה. אין מי שימסור אותה, מי ילמד אותה. אין, בארץ ישראל יש מעט מאוד, יודע לכם, שיבות ספרדיות הייתה אחת, פורת יוסף, בבני ברק היה חי החזון איש, עם כמה תלמידים שלו, קומץ תלמידים שלו, ממש. ולא היה ישיבות בעולם, לא היה כלום, בארץ ישראל לא היה כלום, מרכז הרב הגדולה שמה יצאו כל הרבנים שלכם, הייתה נראית כמו בית קפה, עם 10 אנשים לא מוצלחים כל כך, ששותים קפה ולומדים בין הסדרים ומחפשים פרנסה. לא היה עולם תורה. ואז החזון איש אומר, המשימה של היהדות החרדית, יש הרבה דברים חשובים עכשיו בעולם. שיקום הקהילות, התרת עגונות, מה שאתם רוצים. העם היהודי, גם המדינה הייתה בדרך, אומר החזון איש, לנו, לעולם החרדי, יש משימה אחרת. המדינה זה לא המשימה שלנו. כי אם תהיה פה מדינה, אבל היא תהיה מדינה ליהודים עם תוכן של גויים, והעם היהודי יהיה כמו הדגל ה-52, הכוכב ה-52, הדגל האמריקאי, אז מה עשינו בזה? האמירה הייתה, אם זה מה שיקרה, היטלר ניצח. הוא הצליח להכחיד אותנו. הוא הצליח לגמור אותנו. אז מה עשינו בזה? לנו יש משימה אחרת, משימה אחת, להקים את עולם התורה. אנחנו צריכים להקים מחדש עולם התורה שנכחד בפולין. וברוסיה. זה המשימה. הוא עולה, היה יהודי, אני לא יודע, שמעתם, לא משנה ככל הסיפורים, קראו לו הרב כהנמן, בסדר? שהוא היה ראש ישיבת פונוביץ' הראשון, והוא מחליט להקים את ישיבת פונוביץ' על הגבעה בבני ברק, זה היה מחוץ לבני ברק, ויש לו בפתיחה של פונוביץ' כמה תלמידים? שבעה תלמידים. זה ישיבת פונוביץ'. ממנה כאילו התחיל עולם התורה, הישיבה, שיבת סלובודקה שהייתה בחברון, חטפה מכה במאורעות הרפת, עולם התורה היה מקרטע מאוד. היה קלויז פה, קלויז שם. אני שואל אתכם עכשיו, יש ויכוח מפורסם, נכון? על פטור בחורי הישיבות מגיוס לצה"ל. על כמה אנשים פטר בן גוריון לבקשת החזון איש בפעם הראשונה מגיוס לצה"ל. 400. 400 בחורי ישיבה. אני חושב שאפילו המספר הזה לא הצליחו למלא אותו בתחילת המדינה. לא היו בחורים, לא היו אברכים, לא הייתה מציאות של עולם תורה. עכשיו שאלו אנשים במפא"י את בן גוריון, אבל למה הסכמת? למה נתת להם? אמר להם, תקשיבו, זה הולך להיות מוזיאון של העם היהודי העתיק אחרי השואה. מי יבוא ללמוד תורה? הרוח בארץ ישראל הייתה כל כך חילונית. אבא שלי, זכרו לברכה, בשנת 48 הוא לחם פה בשיירות לירושלים, הוא היה בן 24. הוא סיפר לי שבתור ילד בירושלים, שנות ה-36-38, הוא לא הסתובב עם כיפה. הוא היה משפחה דתית, אפילו דתית מאוד. הוא אומר, הסתובבנו עם כובעים, ברטים, זה היה יותר מקובל. כי אם היינו הולכים לרחוב עם כיפה, היינו חוטפים מכות. הייתה שנאה, מה? כן, הייתה שנאה לדעת, הייתה שנאה. עכשיו, בן גוריון אומר להם, מה אתם רוצים? מה יישאר מהם? מי ילמד תורה בה? אין שום סיכוי, אנחנו פלמחניקים, אנחנו קנו את המדינה, אנחנו, יש לנו צהל, אנחנו, הרוח בארץ ישראל הייתה של חלוציות, גבורה, חומרנות, חקלאות, ייצור, תנובה, עטה, כל המפעלים שמדינת ישראל הקימה. הוא אומר, מה אתם מפחדים מהם? 400 איש, זה לא התפתח. אז בן גוריון נותן לחזון איש 400 איש. אני שואל אתכם בפרספקטיבה של 80 שנה, מאז ההקמה של פונוביץ', פחות מ-80 שנה. החרדים הצליחו להגשים את החלום שלהם?
כן.
לא. כן. לא. לא הצליחו. שוקם עולם התורה או לא?
אין שוקם. שוקם כן.
אתה לא איפה.
למה?
החזון שלהם זה שתהיה מדינה
יהיה... לא, 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 הוא אומר, יעזור אותי מהמדינה. אני החזון שלי לשקם את עולם התורה. עכשיו, אני לא אחראי על כל עם ישראל. אני אחראי על הנישה הזאת. זה הנישה שלי. אני רוצה לשקם את עולם התורה. התורה נכחדה, אני רוצה לבנות אותה מחדש. הצליחו או לא הצליחו, רק במשימה הזאת.
הצליחו.
טם טם טם. התממש החלום.
דרך אגב, כמה היום יש שלומדים ולא מתגייסים, כאילו ביחס ל-400 היום?
נראה לי קרוב ל-60,000. נראה לי, כך מדברים, אני לא יודע אם זה נכון.
60,400.
הרב,
ויש כל כך הרבה חילונים לא
סוג
של...
נוגד
את החלום
שלהם? ש? לא, כרגע לא. יכול להיות שזה החלום הבא, אני לא יודע.
מי שמחפש יש לו
לאן לפנות. כן. הוא אומר, אני קודם כל צריך שקם שתהיה יהדות. יש היום יהדות, חזרתי, אתם יודעים, אנשים לא יודעים זה, יש, מישהו פה, מי פה פעם שמע על חסידות גור?
כן.
כן, חסידות בנץ, שמעתם?
כן.
יופי, חסידות אלכסנדר, מישהו שמע עליה? לא. חסידות אלכסנדר הייתה חסידות מספר 2 בגודלה באירופה, אחרי גור. היה לה, אני חושב, 300,000 חסידים. היא נכחדה. נכחדה לגמרי. היום יש איזה בית מדרש קטן של החסידים
הזאת. הם פשוט עברו חסידות.
לא, לא, אני חושב שהם פשוט נכחדו כי הנאצים גמרו את כולם. אבל אני רוצה לומר, ואומר, תשמע, אז אני צריך לשקם את היהדות. מה זה שקם את היהדות? שיהיה אוכל כשר, שיהיה שבת, שיהיה לימוד תורה, שיהיה הלכות, שיהיה בתי כנסת, שיהיה מקוואות, ושיהיה מרכז של חיי תורה. טוב. הגענו אלינו. מה החלום שלנו?
שילוב של שניהם.
ארץ ישראל.
רגע, אני ארשום לאט לאט. ארץ ישראל, כן. מה עוד?
השילוב של שניהם.
השילוב, מה זה השילוב של
שניהם? מדינה יהודית.
מדינה יהודית. מדינה יהודית בדרכים
של תורה.
לא בהכרח
מדינת הלכה.
המלכת כהנים.
לא בהכרח מדינת הלכה?
לא, סליחה. האידיאל הוא...
המלכת כהנים.
לא, 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 העניין הוא מדינת הלכה, אבל המציאות לא מאפשרת את זה בינתיים.
לכן שאלנו את זה קודם כל, מה החלום?
מדינה יהודית בארץ ישראל.
מדינה יהודית במדינה בדרכים של תורה בארץ ישראל. הוספתי את המילה, אתה יודע גם מה
אומרים. כלל ישראל יהיה תורני.
כלל ישראל יהיה תורני. גאולה.
המסעש.
עוד מישהו?
תורה בכל מרכיבי החיים.
כל פרט שאתם מוסיפים, אתם מופלים לי ברשת עוד יותר עמוק. אני עוד לפני המימוש. תראו מה הולך פה. אם הייתי נותן לכם עוד זמן, היו לי עוד כל מיני וורטים יפים, שהם לא אמיתיים. יש לנו חזון.
כן.
גאולה לא יכול להיות חזון. גאולה זה הגדרת המצב. למה אתה מרים את האנשים? עכשיו, אני יכול לשבת בתוך קהל ציוני דתי, וכשם שפרצופיהם שונים, כך תהיה דעותיהם שונות ביחד לחזון שהם רוצים. בעיה מספר אחת. עכשיו יש לי עוד שאלה. נניח שאחד מהם זה החזון. התממש?
לא.
עכשיו אני שואל אתכם, למה לא התממש? עכשיו אני לא בא ואומר אם החרדים יותר צודקים, החילוניים יותר צודקים, אני עוד לא מדבר על זה בכלל. אני אומר, יש לנו פער. אתם מדברים איתי על שתי ציבורים שהיה להם חזון והם ממשו אותו.
החזון שלהם היה
בכך
ברור. כאילו,
אתה אומר
שהחזון שלנו
מעובר. כאילו
שגם
אצלנו,
לא כולם החזון
האלה, כאילו תורה. לא יודע. אבל אתה שואל אותי, האם החזון הזה התממש? אתה אומר לי שכן. והראיה שאת זה...
זה שאתה החדש
שלנו. שאת זה הם הקימו. לא, זה לא אני. לא אני.
זה החזוני שמה.
בסדר, הוא ממילא, הוא ממילא, בסדר? אבל זה יתממש. מה גורם לחזון שלך לא להתממש?
כמות של אנשים.
זה יותר קשה לביצוע.
כמות של אנשים אולי.
יותר גדול, יותר מורכב.
כוח אדם אולי.
מה זה קשור?
תלוי בצדים האחרים.
מה הכוונה תלוי בצדים האחרים?
אני לא יכול לעשות
את ישראל כשיש לך צד שמאלני שאומר לך, אין ארץ ישראל וצד חרדי. למה הוא יכול להקים צד של עולם תורה כשיש עולם חילוני שמתנגד אליו?
הוא לא תלוי באחרים.
גם חילוני לא תלוי בישראל.
כי הוא צמצם את החזון שלו.
הוא צמצם, אתה אומר, החזון שלו
יותר לא. זה חזון שלא תלוי באחרים.
הבנתי.
לא מוכן לבטר,
לא מוכן לבטר על האחרים. לא הבנתי, אז אתה מגדל נוער שכן מוכן לבטר. לא, אני שואל עכשיו, אתה לא מימשת, למה לא מימשת?
אני אומר למה הם הצליחו לממש את החלום?
כי הם לא ויתרו על זה. ומה אתה עשית?
הוא
לא מצומצמים.
הם יכנסו בתוך הציבור שלהם וזהו, החזון שלנו
הרבה יותר רחב מזה,
זה לא רק הציבור שלנו.
הבנתי.
אנחנו רוצים משהו כללי יותר.
אני שואל אותך שאלה, איך קוראים לך אחי? איך קוראים לך? דוד, בתוך הציבור שלך, אתה מצליח לממש את החזון הזה?
כן, מה זה ציבור שאני אתה איזה ציבור?
אני גם שואל.
התלמידים של הרב צבי יהודה מצליחים לקיים את החזון הזה.
כן?
אני שואל אותי על אנשים מסוימים, שאלתי עליי, שאלתי על הציבור שאני חי בו. הציבור שאני חי בו.
רבנו, בסקר האחרון של הלמ"ס, כמה אחוזי חילון יש בציבור החרדי?
כמה אחוזי חילון יש בציבור החרדי?
שלושה.
הרבה יותר אחוזים.
שלושה אחוזים, בדוק סטטיסטיקה. שלושה אחוז. אתם חיים בדמיונות וסרטים. 3%, 21% אצלך, אני אעביר לך את הסקר.
הרבה יותר, אולי הם לא מראים את זה, הם לא יגידו את זה בסקר, כי מפחדים מלך את חברתים, הם פשוט ריבוש את הבגדים שלהם, הם עדיין חוזרים בשאלה. הרבה יותר חרדים.
תשמע רבנו דוד.
מה
אתה אומר? אתה בסיס, אחי. אתה, בסדר, שאני יכול להבין מה שאתה אומר. א', אני חושב שאתה טועה בגדול, ב', אני חושב שבסקרים יש שקלול של העסק, ואנשים לא משקים, כי סוקרים יודעים איך לשאול ואיך נקרא לזה שקלל את הסקר, למרות שאתה אומר לי, לא, הם הולכים עם הבגדים, אבל הם בעצם אדם בסקר אנונימי בכוונה.
יכול לומר... אין אנשים שלושים את הבגדים ולא באמת...
לא שאין, לא שאין, אבל עכשיו אתה שואל אותי בממוצע.
זה כמו בציבור שלנו, אנשים ששם כיפה, מאמין בכיפה שהוא שם.
דוד, חמוד, אני איתך, אני מקשיב, עכשיו תקשיב לי גם כן. אני מקשיב, אני אומר לך סקר ככה. בציבור החסידי יש 2% נשירה. בציבור הליטאי יש 3% נשירה. בציבור החרדלי יש 21% נשירה. בציבור הליברלי יש 51% נשירה. ליברלי, הכוונה לייט. זה הנתונים. עכשיו אתה יכול להגיד, הנתונים לא הולכים לי, אני משנה אותם. בסדר גמור. זה נתונים של מי שחקר ולא אמר מה שהוא מרגיש בפופיק אל מול מה שהוא רואה בסביבה. חכם, אמר, יש דברים שאתה רואה, יש דברים שאתה לא רואה. זה, עכשיו יפה, אני לא אומר מה אני, מה לא אני. אמרתי לך, רק בתוך הציבור שלך. בסדר? סליחה, אני רוצה לשאול פה שאלה. שאלה קשה, לא נעים לי, אבל זה... לא יודע יוקסי, זה ציבורים מעובבים. שאלתי אותה, בציבור חרדלי הארדקורד. שאלתי בתוך כמה כיתות, תגיד, יצביע פה כל מי שיש לו במשפחה, עד רמת הבני דודים, מי שיש לו חילוני במשפחה. לא, עכשיו הצבעתם, לא הקראתי. שאלתי את זה, בציבור, האבא של החרדלי, לא היה אחד שלא הרים את היד. אין בית אשר אין בו מת, על מה אתה מדבר איתי? בוא נשים את הדברים על השולחן. נכשלנו בחינוך. למה? או כי החזון לא ברור, או כי אנחנו לא מדברים בבהירות, או כי אנחנו לא אומרים את האמת. כי אנחנו אומרים, לא, זה מורכב, זה תהליכי. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, בלה בלה בלה. שרים עם דגלים בדרך לא יודע לאיפה. אתם מבלבלים את המוח. הכל כיסויים, כיסויים של תרצנות. אנחנו הציונות התרצנית. כל דבר יש לנו מה להגיד, אז לא, אנחנו זה, הם יותר, אנחנו זה. עזוב אותי מהם, אתה יודע מה? עזוב אותי מהם. אנחנו מצליחים להנחיל לילדים שלנו את הערכים האלה? עכשיו אני אספר לכם סיפור, ואני מסוים בזה, נכון? מה שאני... 6:40. 6:40 יש לי סיפור, סבבה. הזכרתי בסיפור, כמעט ברח לי. טוב, השיעור הזה, העברתי אותו לפני כמה שנים במכינת עוצם. שאלתי אותם שאלה. אמרתי גם, אני רוצה לעשות פה סקר בתוך הקהל. בסדר? בתוך הקהל. וזה היה... אחרי שעשיתי את זה פעם ראשונה, חזרתי על זה 3 פעמים. אמרתי להם, אני מבקש שיצביע פה כל מי שיש לו או בשבט או בתיכון, בכיתה שהוא גמר, כי נראה לי מכינת עוצם, פחות או יותר חבר'ה שלמדו איתכם, נכון? מקביל, בסדר? יש ישיבות תיכוניות כאלה, תיכונים, בסדר? מה שקרה, הציונות הדתית הקלאסית, ובאים מכל הארץ, אתה יכול להגיד, זו תפוצה שהיא מאוזנת, היא ניכר שזה הציונות הדתית הקלאסית, בפיזור נכון. אמרתי להם, אני מבקש שיצביע פה, כל מי שיש לו 30% חילוניים, או בשבט, או בכיתה שהוא למד, כיתה י"ב. אמרו לי, מה זה חילוניים? מה אתה מגדיר חילוניים? אמרתי להם, רק מי שמגדיר את עצמו חילוני. מי שהוא, יש לו כיפה על הראש, הוא אומר, אני דתי, יש דתל"ש, זה דתי לשעבר, יש דתל"פ, זה דתי לפעמים. אז גם דתל"פים בפנים. רק אם הוא יגדיר את עצמו חילוני, כאן אני יותר ניתקתי את העסק, אז הוא חילוני. אמרתי להם ככה, כל מי שיש לו 30% חילוניים, או בשבט, בנים ובנות, 1 מ-3, או בבית ספר, כלומר, גמרו י"ב והחליטו שהם לא ממשיכים מהעסק, אחרי 18 שנות חינוך דתי, לא ממשיכים, כל מי שיש לו 30%, שירים את היד.
וכאלה שהם, נגיד, לא שומרים שבת, עדיין
מגדירים
את עצמם
כדתיים. אני אקבל אותם כדתיים. זה נכון, זה מצחיק. בהתחלה רציתי להגיד להם, תקשיבו, שבת, כשרות, טהרת המשפחה. אמרתי, טוב, איפה אני יודע, אני לא יודע, אתם תקשיבו, מי שמגדיר את עצמו. כמה אחוז הרימו את היד? לא הרבה.
כמה
שנים
זה היה?
מה?
כמה שנים זה היה?
לפני 6 שנים. 2%. שתי אחוז הצביעו.
חצי מהאנשים.
50%. אחוז אחד, 2%.
בוא נשאל פה.
אבל אתה בישיבה.
לא היית בתיכון.
אם אני בחרתי בישיבה, אני חושבי על השבט שלי, אז אומר עכשיו השבט שלי.
מי שיש לו 30% חילוניים ירים את היד. להרים, להרים גבוה, אני לא רואה. מי שיש, חושב שיש לו 30% חילונים בשבט, ירים את היד. נושיע את עמך ובאים את החלטיך, הורא ונסם. עד עולם, 10 מ-90, 12%. בסדר? 12%. באותם זמנים, אולי הגדרתי זה יותר חמור. נשאל את זה יותר קל. למי יש 20% חילוניים בשבט, אחד מחמישה, ירים את היד גבוה, 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 20%. מושיע את אמר, עד עולם, מושיע את אמר, עד עולם, מושיע את 25, יפה מאוד. יותר מרבע מהאוכלוסייה פה, 20% מהשבט שלהם או מהכיתה שלהם חילוניים. הצלחה מסחרת בחינוך, בוא נמשיך הלאה. בסדר? לא יודע מה אני קורא לזה, קורא לזה ציונות דתית. שאלה שנייה ששאלתי אותם, אני אשאל גם אתכם. אמרתי להם, למי יש 10%? 10%, 1 מ-10 בכיתה, אם אתם כיתה של 30, אני רוצה 3 אנשים. בכיתה או בשבט, ששומרים את ההלכה קלה כבחבורה. מחויבים, אמרתי להם, שנייה, מחויבים להלכה. אמרו לי, מה הכוונה? אמרתי להם, למשל, אם הוא אשכנזי, אמרתי להם, טוב, יש הלכות שאנחנו לא יודעים. נניח הוא שומע עכשיו שהוא אשכנזי, והאשכנזים לא מכינים תחינה בשבת. אז הוא אומר, עד עכשיו הכנתי תחינה בשבת, מעכשיו אני לא מכין. אני אומר, ההלכה אמרה, אני עושה. הרימו לי יותר מדי אנשים את הידיים. אז תקשיב, תקשיב, בוא עושה סדר. ההלכה יותר... כל מי ששומע שאסור לשחות נשים וגברים ביחד בבריכה או בים, ומפסיק. יפה. מי שיש לו 10% כאלה, שמוכנים לא לשחות בבריכה, לא להסתכל בסרטים שיש בהם דברים לא צנועים. לא, מי ששומר, שומר את ההלכה עד הסוף. 10% שירים את היד. רגע, כמה אנשים פה יכולים להגיד שיהיה להם 10% כאלה בבית ספר? הושיע, יפה. לא, התקדמנו. טוב, תורידו. יש פה 25% שיש להם 10% ששומרים קלה כבחבורה.
התהליך
מתקדם. טוב, המצב שם היה בערך חצי מה שהיה פה, אולי זה לא אותה אוכלוסייה. אבל גם פה, תסתכלו, חבר'ה, במבט סוקר, אני מבין שזה מציץ. במבט סוקר, שאלתי פה חבורה שהגיעה לישיבת הסדר. הם באו מבתי ספר דתיים, 18 שנות חינוך דתי, ורק 25%, רק קצת יותר, 30%, יכולים להגיד שהם 10% ששורים קלה כבחבורה, זה אומר שככה, 70% מהנוכחים פה, העולם הדתי שמהם שסבב אותם כל התיכון הזה, לא ברור לו שהוא מקיים את ההלכה.
אפשר גם את המורים בשאלה.
לא רציתי להגיד. אני אגיע למורים בסוף. ואז שאלתי שאלה אחת, אחרונה. אמרתם, תגידו לי, עכשיו אני שואל פה, אז שאלתי אותם בעצמו, מי חושב שהתורה היא מוסרית? אז הם הסתכלו עליי. מה? אמרו לי, אמרתי, זה המוסר. מי ששומר את התורה הוא אדם מוסרי. ומי שלא שומר את התורה הוא אדם לא מוסרי.
כן.
בגדול. שהתורה היא מוסרית. הם הסתכלו, הם לא הצליחו להבין את השאלה. אחד אומר לי, הרב, מה הקשר בין דת למוסר? דת זה פולחן. ומוסר זה איך אני מתנהג. אמרתי לו, אולי זה שורש הבעיה. שאתה מגיע לעצמונה, ו-18 שנה אנחנו נמצאים בתוך מערכות חינוך ציוניות דתיות, ואנשים בכלל לא חושבים שהתורה והמוסר זה דבר אחד. למה שהם יקיימו הלכה? אתם לא הבעיה. המורים זה הבעיה. אולי יש פה איזו בעיה כוללת, שבגללה יש פער בין החלום שהוא לא ברור, הוא מעורבב, הוא מסופק, לבין זה שאנחנו לא מצליחים לממש אותו. כי אני יכול לבוא ולומר, בתוך עולם של, סוכלו לזכור את הרשימה שעשיתי, אני יכול לומר, אני מאמין בתורה, אני מאמין בארץ ישראל, אני מאמין בעם ישראל. נכון? שלושת העקרונות, בסדר? עם ישראל עכשיו, אני שותף איתו בצבא. נכון? זה טוב? אני עושה איתו צבא, צבא זה טוב?
כן.
מצוין. אני שותף איתו בלימודי ליבה. זה טוב?
כן.
כן, כן, מצוין. אני שותף איתו במועדונים.
מועדונים, מה שעולה לך?
מועדונים, פורום ואומן 17. אה, זה חזק אני. מעניינים. זה טוב או לא טוב?
לא טוב.
אומן, מה?
לא טוב.
לא טוב. כן טוב. למה? זה עם ישראל. לא טוב. כן טוב.
לא טוב.
בתוך העולם שלנו, אני רוצה לומר מעבר לעולם הערכים, אני אשאל עוד שאלה. אתה הולך לצבא, אתה מתמודד גם עם שירות וביטחון, ואתה מתמודד גם עם הוואי. ההוואי שנמצא בצבא הוא טוב או לא טוב? לימודי ליבה, אתה הולך לאוניברסיטה. אתה הולך לאוניברסיטה. אתה הולך לאוניברסיטה. יש לך הוואי. זה טוב או לא טוב?
משפיע לרעה.
אתה בחרת ללכת בדרך, אולי, שהכישלון מונח בתוכה. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מישהו פעם אמר לבן אדם, זה מורכב באמת? כוונה, אתה הולך לצבא, תיזהר. אתה נפתח ללימודי ליבה, תיזהר. איך הוא ייזהר? הוא מגיל 9 יש לו סמארטפון, איך הוא ייזהר? הוא מעריץ כוכבי כדורגל. מה אתה רוצה ממנו? הוא מעריץ זמרות, חצי ערומות. מה אתה רוצה ממנו? זה ציונות דתית. יכולים להגיד לי אלף פעמים קשקושים מפה, משם, לא, אנחנו גאולה, שילוב של שניהם, מדינה בדרכים של תורה. אל תזכר. בואו, תפרטו את זה לפרוטות, זה יכול לעמוד? עשיתם כוס סמך שהיא מהכל. סלט פלפלי. מה אתה רוצה? מה יעשה אין ולא יחתה? נמשיך שבוע הבא, הנה, הצפנתו.
תודה רבה רב. תודה רבה רב.